נידה דף ת, מתחילים בעזרת השם, דף ח עמוד ב, 8 שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, מעוברת, משיוודה וברא. פלא גדול, אחרי אלפי שנים, עם ישראל, לא הרבה אנשים, לא אימפריה כל כך גדולה, הצליחה לשרוד, ואנחנו חיים וקיימים, ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לא רק שאנחנו קיימים, עדיין התורה נמצאת בידינו. יש מבינינו יהודים שקשורים לתורה, מקיימים אותה בכל הכוחות. הרבה מאוד מאומות העולם במהלך ההיסטוריה ניסו להשמיד את עם ישראל, ניסו להוציא את עם ישראל מהתורה. אבל המפליא פלאות הקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס ופלא. לא רק זה שהם לא הצליחו במזימתם הרעה, אלא אדרבה. הם חיזקו אותנו בתורה. כל כלי עוצר עלייך לא יצלח. אחד מהצדיקים הקדושים שהיו לנו לפני 180 שנה, רבי צבי אלימלך, שהוא היה רב בדינוב, חיבר את הספר בני יששכר. הוא כותב שם, בערך של חודש כסלו טבת, מאמר ד', כותב בלשון הזאת. היוונים הראשונים, הרי בזמן שהניצחון של חנוכה, היוונים רצו להסיט אותנו מהתורה. רצו לבטל את ישראל מן תורה אור, שעם ישראל התבטלו חלילה מהתורה. והמפליא פלאות, הקדוש ברוך הוא, הפליא חסדו להתגלות האור תורה. דווקא בזכות היוונים שרצו לקחת אותנו מהאור תורה, הקדוש ברוך הוא, המפליא פלאות, גרם שהיום חנוכה בדיוק חל ביום שמתגלה באור התורה. ביום המסוגל להיכר גילוי האור כי טוב. מה כל כך מיוחד בחנוכה? למה בו מתגלה האור של התורה? אנחנו יודעים שמתגלה בו האור הגנוז וכולי וכולי. מה באמת ההסבר לזה? אומר בני יששכר מדינוב. זה קשור למה שאנחנו נלמד בעזרת השם מתחילת השיעור שלנו היום. למה חפהי בכסלב הוא יום מיוחד להתנוצצות של האור של התורה, להתגלות של האור של התורה במיוחד יותר משאר ימות השנה. אבל הנקודה פה, מה שאנחנו רואים, שדווקא היוונים שרצו לקחת אותנו מהתורה, הם הביאו לנו ביום של החג שאנחנו מציינים על הניצחון שניצחנו אותם, ביום הנפלא הזה אנחנו דווקא מתחזקים יותר בתורה. על פי מה שאנחנו נראה מיד, במשנה למדנו שאחת מהנשים שאנחנו אומרים עליה שכשהיא תראה דם נידה, אנחנו לא חוששים לטמא את הטהרות שהיא נגעה בהן במהלך ה-24 שעות האחרונות, מחשש אולי כבר אז היה אדם, אלא דיה שעתה, מספיק למה הזמן שהיא ראתה והלאה, זאת אישה מעוברת. ממתי יש לה את ההגדרה של מעוברת, שיש לה חזקה שהיא מסולקת דמים, שהיא לא אמורה לראות כעת דם? אישה מעוברת הרי לא רואה דם. משיוודה עוברה, מהזמן שנודע שיש לה עובר. וכמה הכרת העובר? כמה זמן צריך לעבור מאז שהיא מתעברת עד שכבר ניכר העובר? סומכוס אומר משום רבי מאיר זמן. 3 חודשים. מתחילת ההיריון, אחרי שעוברים 3 חודשים, ניכר העובר, ניכר שהיא מעוברת. ואף על פי שאין ראיה ברורה לדבר שאחרי 3 חודשים ניכר העובר, זכר לדבר, יש רמז מהפסוקים שאחרי 3 חודשים ניכר העובר, שנאמר, כתוב לגבי הקלה של תמר, תמר, הקלה של יהודה, כתוב, הפסוק אומר, ויהי כמשלוש חודשים וגומר. שם כתוב, היגד ליהודה, למור, זנתה תמר קלתך. זאת אומרת שאחרי 3 חודשים, ניכר כבר שהיא מעוברת. שואלת הגמרא, זה רק זכר לדבר? אתה רואה מפורש, קרא הכתיב. וראיה גדולה היא, כתוב שאחרי 3 חודשים, היה ניתן לראות שהיא מעוברת. מתרצת הגמרא, ראיה זה לא. זה רק רמז. למה זה לא ראיה? משום דאיקא דילדא ל9 ואיקא דילדא ל7. יש נשים שיולדות אחרי 9 חודשים, ויש נשים שיולדות אחרי 7 חודשים. בזמן של חז"ל הקדושים, לפני התפתחות הטכנולוגיה המיוחדת שאפשר להציל פגים, אז אם תינוק היה נולד בחודש השמיני לעיבור, הוא לא היה יכול לשרוד. אבל אם היה נולד בחודש השביעי או בחודש התשיעי, הוא כן היה יכול לחיות. אז יש עיבור של 9 חודשים, יש עיבור של 7 חודשים. הייתי יכול לחשוב שדווקא אצל תמר, כיוון שהעיבור שלה היה של 9 חודשים, לכן אחרי 3 חודשים כבר ניכר עוברה. הייתי אומר שאחרי שליש מהחודשים ניכר העובר, ואם אחת אמורה ללדת ל7 חודשים, אולי יהיה ניכר עוברה כבר אחרי 2 חודשים. לכן הפסוק הזה הוא לא ממש ראיה מוכחת, אבל בכל זאת אנחנו יודעים מה שאמר רבי מאיר, שאחרי 3 חודשים זה הזמן שניכר העובר. זה הקטע שממנו מוכיח הבני שכר שדווקא בחנוכה יש התנוצצות מיוחדת של אור התורה. הגמרא במסכת ראש השנה מביאה שתי דעות מתי נברא העולם. דעה ראשונה אומרת בתשרי, א' תשרי, ראש השנה. דעה שנייה אומרת א' בניסן, נברא העולם. אומר תוספות, שם רבינו תם, דף כ"ז שם, במסכת ראש השנה. הוא אומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם בתשרי נברא העולם וגם בניסן. איך ייתכן? במחשבה של הקדוש ברוך הוא עלה לברוא את העולם חודש תשרי. בפועל העולם נברא בחודש ניסן. ככה גם כתוב בארי הקדוש. אומר הבני ססחר, מה זאת אומרת במחשבה עלה לברוא את העולם? אומר שבחודש תשרי התחיל העיבור של העולם, כביכול. בחודש ניסן העולם נברא בפועל. מתי באמת התחיל בריאת העולם? לא בראש חודש תשרי, גם לפי הדעה שאומרת שבתשרי נברא העולם. בתשרי כבר היה עולם, הסתיים בריאת העולם, אבל העולם הרי נברא בששת ימים. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת שהיום הראשון לבריאת העולם היה בכ"ה באלול. ביום הזה, היום הראשון של בריאת העולם, כ"ה אלול, אמר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. הפירוש הפשוט, אור שלא יהיה חושך. אבל על דרך הרמז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא זה את האור הגנוז, האור שמתנוצץ בתורה הקדושה. נר מצווה ותורה אור. אומר אבני ססחר, באמת תחילת העיבור שכביכול של התורה היה בכ"ה באלול. ומתי ניכר העובר? הגמרא פה אומרת בשם רבי מאיר, אחרי 3 חודשים. כמה, מתי יוצא 3 חודשים אחרי כ"ה אלול? כ"ה תשרי, זה מסתיים חודש ראשון, כ"ה חשוון, מסתיים חודש שני, וכ"ה כסלו, מסתיים החודש השלישי, ואז מתגלה האור של התורה. לכן דווקא בחנוכה, שזה בכ"ה וכסלו, יש התגלות מיוחדת של אור התורה. וזה אנחנו רואים, אומר אבני ססחר, שהמפליא פלאות, הפך את המזימה של היוונים, הם רצו להשכיח מאיתנו את התורה, ודווקא ביום שאנחנו מציינים את הניצחון עליהם, מתגלה אור תורה באופן מיוחד מאוד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין תנו רבנן. הרי שהייתה בחזקת מעוברת. ניכר העובר, היא בחזקת מעוברת, וכשהיא רואה אדם, אנחנו אומרים שרק מכאן ולהבא היא מתאמה את מה שהיא תיגעה את התארות, אבל מה שהיא ראתה מה שהיא התעסקה בתארות ב-24 שעות האחרונות, לא מתאמים. זה מה שעשינו, כי ראינו שהיא מעוברת. וראת אדם, תימנו אותה רק מכאן ולהבא, כמו מעוברת. ואחר כך מתברר שבכלל היא לא הייתה מעוברת בעובר, והפילה רוח או כל דבר שאינו של קיימה, דבר שלא יכול להתפתח להיות ולד, אז מתברר עכשיו שבכלל לא נקראת מעוברת. בכל זאת, הרי בחזקתה ודיה שעתה. לא אומרים שהתברר למפרע שהיא לא הייתה בכלל מעוברת, ולכן היא תתמה את התארות שנגעה בהם במהלך 24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם, אלא היא מתאמה מכאן ולהבא. ואף על גב שאין ראיה מפורשת לדבר, שגם הריון ריק נקרא הריון, זכר לדבר, יש לזה רמז מהפסוק שנאמר, הפסוק בישעיהו, אומרים כלל ישראל, זה משל על כלל ישראל, הפסוק אומר, הרינו, חלנו, היינו בהיריון, והיה לנו פחד מהלידה, כמו ילדנו רוח, כמו שאנחנו עתידים ללדת רוח. זאת אומרת שכשיולדים רוח, יש הרינו, יש הריון אמיתי. רואים שגם לידת רוח נקראת לידה. אז אם כן, אם היא הייתה מעוברת, אבל באמת לא היה בפנים ולד, בכל זאת היא מסולקת דמים ודיה שעתה. אנחנו מתייחסים לתומה רק מכאן ולהבא. שואלת הגמרא, אתה הבאת ראיה כל כך מוצלחת, שאני כבר לא מבין למה אתה קורא לזה זכר לדבר, זה ראיה גמורה. מהי זכר לדבר? למה זה רק רמז? הרי ראיה גדולה היא, זה לא סתם ראיה, זאת ראיה גדולה אפילו. מתרצת הגמרא, לא, זה לא ראיה גדולה. כי כתיב היי קרא בזכרים כתיב. הפסוק הזה מדבר בדרך משל על עם ישראל, על זכרים, שהם לא יכולים להתעבר. אלא מה? זה רמז על הריון של אישה, אבל זה לא באמת הוכחה. שואלת הגמרא, אתה אומר שאם היא הפילה רוח זה נקרא ממש הריון לכל דבר? ורמיני, אני שואלת לך קושיה מברייתא. קישתא שניים. אם אישה שמעוברת והיה לה צירי לידה, התקשתה יומיים וראתה בהם דם. עכשיו אנחנו יודעים שיש שתי סוגי טומאות באישה שיוצא מן הדם. יש האמת שלוש סוגי טומאות, אבל ענייננו, יש טומאת זיווה ויש טומאת יולדת. שתי טומאות שונות לגמרי, הדרך, הזמן של הטומאה שונה, הדרך להיטהר שונה. עכשיו, אם היא זווה, אז היא זווה. אם היא יולדת, אז היא יולדת. עכשיו, פה היה משהו שהוא קצת לא ברור. היא כרגע נמצאת בימים שזה נקרא ימי זיווה. זאת אומרת, 11 ימים שבאותם ימים אם היא תראה דם, היא לא תהיה נידה, אלא תהיה זיווה. עכשיו, אם היא, עכשיו היא ראתה יומיים דם באותם ימים של זיווה. וזה היה תוך כדי צער של לידה. ולשלישי היא גם כן ראתה דם ביום השלישי. אז היא עכשיו אמרה להיות זווה. אם היא רואה שלושה ימים דם בימי זיווה, היא נהיית זווה גדולה, זאת אומרת זווה ממש שנתמת, והיא צריכה שבעת ימי נקיים, שבעה נקיים, ואחרי זה היא צריכה ביום השמיני להביא קורבן בזמן בית המקדש. אלא מה קרה ביום השלישי? בשלישי היא ראתה דם ואז הפילה. אם היא הפילה, היא אמורה להיות יולדת. אם הייתה מפילה ולד רגיל, לא היינו מתייחסים בכלל לטומאת זיווה. למה? היה לה צירי לידה, שלושה ימים, מיד ילדה, אז אני מבין שכל הדם שהיא ראתה זה דם לידה, נטמא אותה רק בטומאת לידה. נכנס לעריכות של הפרטים האלה במקומו. כרגע רק נדבר על זה שהיא נטמאת כמו יולדת, לא כמו זיווה. אבל מה? כיוון שפה מה היא ילדה? היא לא ילדה ולד בר קיימה, אלא הפילה רוח או כל דבר שאינו בר קיימה. זה לא הלידה. אם כן, אומרת הברייתא, זה לא נחשב שהיא יולדת. אלא מה? הרי זו יולדת בזוב. זאת אומרת, היא רק נקראת זווה. מה הדין שלה? צריכה עכשיו לשמור על עצמה שבעה ימים. זאת אומרת, אחרי שהיא מסיימת את היום הזה, היא צריכה לעשות הפסק טהרה, לחכות שבעה ימים ולראות, לבדוק את עצמה כל יום בבוקר בערב, לראות שאין לה דם, שבעה ימי טהרה, רק אחרי שיהיה לה שבעה ימי טהרה, רק אז היא תתאר. עכשיו, ביום השמיני תביא קורבן, כמו כל זווה. בכל אופן, מה רואים פה בברייתא הזאת? שהיא יולדת? אם יש לה רוח או כל דבר שאינו בר קיימה, מה פתאום? והיא אמרת לידה מעלית ההוא, אם תגיד שהיריון ריק של רוח ודבר שאינו של קיימה נקרא הריון, אם כן קושי סמוך ללידה, רחמנת ירי. אדם שמגיע מחמת צירי לידה, קושי לידה, התורה מתארת את זה מדין זיווה. התורה מתייחסת לזה כמו יולדת. אז גם פה אתה צריך להתייחס לזה כמו יולדת. למה אתה לא מתייחס לזה כמו יולדת? כי מה, איזה יולדת זה? זה רוח, היא הפילה שם דבר שאינו בר קיימה. זה לא נקרא לידה. אז למה אחת שהייתה מעוברת וילדה רוח, אתה אומר שאם היא ראתה דם במהלך העיבור, היא הייתה מעוברת וילדה רוח, אז אם היא ראתה דם במהלך העיבור, אתה אומר, דיה שאתה, גם אם בסוף התברר שהיא ילדה רוח, לא, אתה לא מתאמת את הטהרות שהיא נגעה בהן ב-24 שעות שלפני כן. למה? כי אתה אומר, לא, זה נקרא עיבור לכל דבר. אם זה נקרא עיבור וזה נקרא לידה, אז למה אתה מטמא אותה בתור זווה בזמן שהיא הפילה רוח? אתה אמור להתייחס אליה כמו יולדת. אמר רב פאפי, אתה צודק, ההוכחה שלך באמת טובה. יולדת רוח, לידה ריקה, מתברר שכל העיבור לא היה נקרא, היא לא הייתה בכלל נקראת אישה מעוברת. אז תשאלנו, אז למה דיה שאתה באמת, למה לא מטמאים את כל הטהרות שהיא התעסקה בהן ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם? מרב פעפים, והנח למעט, מעט לעט, דרבנן. זאת אומרת, זה שמתאמים את ה-24 שעות לפני שהיא ראתה דם, כל התארות שהיא התעסקה בהם, זה שאנחנו לא מתאמים, זה שאנחנו לא מתאמים, זה מכיוון שכל זה שמתאמים באישה סתם שרואה אדם, נידע, מתאמים את כל התארות שעסקה בהם ב-24 שעות האחרונות, זה תקנה דרבנן. אז את התקנה הזאת רבנן לא תקנו במקרה של יולדת רוח. רב פאפה אמר תירוץ אחר. באמת אנחנו יכולים לומר שהיריון של רוח זה לא נקרא הריון. מי דיו תמה, למה באמת מעוברת לא מתאמים אותה למפרע? את כל ה-24 שעות לפני שירת את הדם. אלא משום דרושה כבד עליה ואיבריה כבדים עליה. ולכן היא מחשבת מסולקת דם. זה הסיבה שאנחנו אומרים שהיא לא אמורה לראות דם בזמן הזה. ואנחנו אומרים די השעתה, אם היא עכשיו ראתה, כנראה רק עכשיו היה דם, לא היה דם לפני כן, כי מאוד קשה לה, מאוד קשה שבכלל היא תראה דם. האחה נעמי, אותו דבר אחת שיש לה הריון של רוח, ראשה ואיבריה כבדים עליה. אמנם שאין לה ולד, אבל הכבדות הזאת יש לה כן, והיא גם כן מסולקת דמים. מביאה הגמרא ספק. באמיני רבי ירמיה מרבי זיירה. רוצה לשאול אותך שאלה, הוא אומר לו. ראתה, אחרי 3 חודשים מתחילת ההיריון, היא התעברה, אחרי 3 חודשים מתחילת העיבור, היא רואה דם. ואחר כך, הוא קר וברה. זאת אומרת ככה, עדיין לא עברו 3 חודשים. זאת אומרת, נתחיל את השאלה שוב. בא רבי ירמיה ושואל את רבי זיירה שאלה כזאת. אישה, שעכשיו נמצאת לקראת סוף 3 חודשים. עדיין לא הוכר וברא, אבל אוטוטו אמור להיות שיסתיים 3 חודשים ויהיה הוכר וברא. והיא ראתה דם כשעדיין לא היה הוכר וברא. ואחרי שהיא ראתה את הדם, מיד אחר כך הוכר וברא. מה הוא? האם פה אנחנו גם אומרים דייה שאתה, ורק מתאמים אותה מאז שהיא ראתה את הדם והלאה, כמו כל אישה שניכר וברא, שנאמר לא, היא כבר ראתה את הדם, עוד לפני שהוא קר וברא, ואז אנחנו אומרים שהיא נחשבת כמו כל אישה רגילה, ומתאמים אותה כן את ה-24 שעות שקודם לכן. כיוון דבעידנא דחזאי לא קר וברא, מצד אחד אפשר לומר שבזמן שהיא ראתה, עדיין לא היה ניכר וברא, זה נחשבת כמו כל אישה, ומתאמה את ה-24 שעות שסמוכים לראייה. עוד דילמה, כיוון דסמוך לחזאי, או שאפשר לומר מצד שני, כיוון שסמוך לזמן שניכר העובר היא ראתה את הדם, אז אם כן, נחשבת כמו מעוברת ולא מתאמיה, לא מתאמה למפרע, וכמו שהמפרשים מסבירים, שהרי אם היא הייתה רואה דם בדיוק ברגע שהוכר עוברה, אתה מתאמה אותה 24 שעות קודם, למה? הרי 24 שעות קודם שאתה מתאמה אותה, היא לא הייתה עדיין ניכר עוברה, אז לא, היא אמורה להיות מסולקת דמים, אלא מה, רואים שגם ב-24 שעות שלפני כן עדיין יש צד של ספק, לתאר אותה. 24 שעות לפני שניכר וברא, אז אולי גם פה אנחנו נתאר. אמר לי, אז רבי זיירה ענה לו, מי דיו תמה? מה הסיבה שאנחנו אומרים שמעוברת, מאז שניכר וברא, לא מתאמים אותה 24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם? אלא משום דרושה כבד עליה, ואיבריה כבדים עליה, ולכן היא נחשבת מסולקת דמים, היא לא אמור להיות לדם. אז אישה הזאת, בעידנא דחזאי, בזמן שהיא ראתה את הדם עדיין לא היה ניכר וברא. אז אין ראשה כבד עליה עדיין, ואין איבריה כבדים עליה עדיין. לכן היא לא בחזקת שהיא תראה דם, והיא לא תהיה טמאה מכאן לבא, אלא רק למפרע. באמיני ההוא סבא מרבי יוחנן. איזה זקן אחד שאל שאלה את רבי יוחנן. שואל אותה, יש לי שאלה לשאול. מדובר פה על אישה מעוברת, שכבר עברה עליה 3 חודשים, מוכר וברא, והגיע את ויסתה בימי עיבורה. ישנם נשים, יש להם וסת קבוע. כל, נאמר, ראש חודש, הן רואות דם. כל א' לחודש, הן רואות דם. כל 30 יום, הן רואות דם. עכשיו, ברגע שיש לה וסת קבוע, אז זה בחזקה שהיא תראה דם בזמן של הווסת הקבוע הזה. עכשיו, יש פה התנגשות של שתי חזקות. מצד אחד יש פה חזקה שהיא אמורה לראות דם, כי הרי יש לה וסת קבוע. מצד שני, יש פה חזקה שהיא מסולקת דמים, כי היא מעוברת והוכר עוברה. איזה חזקה יותר גוברת? שאלה טובה. הגיע עת וסתה בימי עיבורה, בזמן שהיא אמורה לראות בו, והיא לא בדקה לראות אם ראתה דם או לא. מהו? אז הוא אומר ככה, כמי באי לי, אומר הזקן ההוא, השאלה שלי היא רק לפי דעה אחת, איזה דעה? אליבא דמאן דאמר וסטות דאורייתא, הוא אומר שהדין וסת, החיוב שלו הוא הלכה למשה מסיני, שזה ממש חיוב תורה לכל דבר. לא דרבנן, אלא מהתורה, שהיא חייבת מהתורה, אישה שיש לה וסת קבוע, לבדוק את עצמה ביום של הווסת, אם יש לה דם או לא. למה? יש חזקה, כמו שקוראים לזה, חזקה, אורח בזמנו בה. הווסת, הדם אמור להגיע בזמן שרגילה לראות אותו. אם היא לא בדקה את עצמה, יש לה חזקה שהיא באמת ראתה דם והיא טמאה. היא אמורה להיות טמאה. מה היא? כאן, סתם ככה אנחנו אומרים שהיא טמאה, נכון, בימים רגילים, אבל פה היא מעוברת. האם אנחנו נתייחס אליה גם כן שהיא טמאה, בגלל שהיא לא בדקה את עצמה? כיוון דבסטות דור הייתה בעיה בדיקה. מצד אחד, החיוב בדיקה הוא מהתורה לאישה שיש לה וסת קבוע, אז היא הייתה צריכה לבדוק את עצמה גם בימי עיבורה, אפילו שהיא מסולקת דמים. אם היא לא בדקה את עצמה, היא בחזקת שהיא טמאה, אז היא מטמאה את כל הטהרות. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, כיוון דדמי המסולקים, לא בעיה בדיקה, שנאמר, כל מה שווסת קבוע, יש חזקה שאמורה לראות דם, זה דווקא בזמן שהיא במצב רגיל שהיא רואה דם, אבל בזמן שהיא מסולקת דמים, לא נאמר שהיא בחזקת שאמורה לראות דם, ולכן היא תהיה טהורה. אמר לרבי יוחנן, שאלת שאלה טובה, ויש לי, יש לי תשובה לענות לך ממשנה, תניטוע. דין דומה לזה. רבי מאיר אומר, אם הייתה במחבו, היה מצב לא פשוט, אויבים, ליסטים, מחפשים אחרי מישהו לשדוד אותו, להרוג אותו, לא משנה מה, ומה עושים בני האדם מומללים, הולכים מתחבים במחבו, פחד, פחד, מפחדים מה יהיה, מה ילד יום. והיא מסתרת במחבו, והגיעה שעת וסתה, זמן הווסת, ולא בדקה, טבע הדברים. לא בדקה אם היא ראתה אדם, תאורה. למה? שחרדה, הדרך הוא מסלקת את הדמים. ויש לה חזקה שהיא לא תראה דם, אפילו בזמן של וסת. כשיש חזקה שהיא רואה דם בזמן של הווסת, כשיש פה חרדה, מסלקת את הדמים. אם כן, תמה דעיקה חרדה. עכשיו אני רוצה להבין לפי איזה דעה סוברת המשנה הזאת. האם וסת הוא דאורייתא, כמו מה שאתה שואל, אומר רבי יוחנן אותו זקן? אני הוכיח לך שכן. כי מהמשנות אני יכול לדייק, אתה יודע מה הסיבה שיש לה חזקה שהיא לא ראתה אדם? כי עכשיו בחרדה היא בפחד, מי יודע מה יקרה, עוד רגע. אז לכן היא לא רואה אדם. אבל מה, אם לא היה חרדה, הלקה חרדה, והגיעה בזמן וסתה ולא בדקה את עצמה, נראה פשוט שהתנא הזה סובר שהיא תהיה טמאה. על מה וסתו דאורייתא, זאת אומרת, התנא הזה של המשנה סובר שווסת הוא מהתורה, והיא נטמאת מהתורה בזמן של הווסת שלה. אם החיוב של הבדיקה בזמן הווסת רק היה מדרבנן, אם לא בדקה את עצמה ועבר הווסת, אז היא טהורה מספק. כל ספק דרבנן זה לכולה. אבל מה? פה המשנה סוברת כמו הדעה שווסת זה דאורייתא. אבל אם יש לי סיבה לומר שהיא לא ראתה דם, כי עכשיו בזמן שאמורה להיות מסולקת דמים, אז גם לפי הדעה שסוברת, וסתות דאורייתא, פה אני אומר שהיא מסולקת דמים. למה? כי חרדה. אז אותו דבר גם נגיד, אם היא מעוברת, אז גם פה היא בחזקה שהיא מסולקת דמים, כי היא מעוברת והוכר הוא ברע. כיוון די ככה חרדה דמי המסולקים ולא באי בדיקה, הכנה מגם לגבי מעוברת, דמי המסולקים ולא באי בדיקה. עוד למדנו במשנה, אישה נוספת שהיא בחזקת, שהיא לא רואה דם נידה, מניקה עד שתגמול את בנה, עד שמסיימת להעניק את בנה, היא נחשבת מסולקת דמים. במשנה שם למדנו שאם היא נתנה את בנה למניקה, היא לא מניקה את הבן שלה מכל סיבה שהיא, הביאה את הבן שלה למישהי אחרת שתעניק אותו. או שסתם גמלה אותו מי היא להעניק, נתנה לו איזשהו תחליף. או שחלילה הוא מת. אז יש פה שתי דעות. רבי מאיר אומר שהיא כבר לא נקראת מנקת. מתאמה מעת לעת עם רואה דם, כמו כל אישה רגילה, היא כבר כל התארות שהיא התעסקה בהן ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם, מספק אנחנו מתאמים אותה. חכמים אומרים, היא כן נקראת מנקת, ודעיה שאתה מתאמים רק מאז שהיא ראתה את הדם והלאה. מביאה הגמרה על זה ברייתא. תנו רבנן, מניקה, שהיא עכשיו בזמן שאמורה להיות מנקת, אבל היא לא מניקה בפועל. למה? שמת בנה בתוך 24 חודש חלילה. הרי היא ככל הנשים. ומתאמה מעת לעת. מתאמה, אם היא ראתה אדם, במהלך כל ה-24 שעות האחרונות, כל התארות שהיא התעסקה בהן. ומפקידה לפקידה, זאת אומרת, אם היא בדקה את עצמה באמצע 24 שעות והיא ראתה שהיא תאורה, אז עד הזמן שהבדיקה היא ודאי תאורה, ורק מאז הבדיקה והלאה, עד הזמן שהיא ראתה, אנחנו מתאמים מספק את כל מה שהיא, כל התארות שהיא עסקה בהן, כמו דעת חכמים במשנה. לפיכך, כיוון שרק אם היא בפועל מניקה, זה מה שגורם שהיא תהיה בחזקה שהיא לא רואה כרגע דם, אם היא הייתה מניקה טוב והולכת, אם היא המשיכה להעניק את התינוק עד 4 או 5 שנים, דייה שעתה, היא לא מתאמה למפרע, דברי רבי מאיר, הגמרא תכף תסביר למה היו צריכים בכלל להגיד את ההמשך הזה. הרי זה פשוט שאם אתה אומר שכל זמן שהיא מינקת היא מסולקת דמים, הפסיקה להעניק היא לא מסולקת דמים, אז אם היא ממשיכה להעניק אחרי 4 ו-5 שנים, היא אמורה להיות עדיין מסולקת דמים. הגמרא תתייחס לזה, לפיכך הזה, צריך לזכור את המילה לפיכך. לפיכך, אם הייתה מניקה טוב והולכת 4 או 5 שנים, דייה שעתה. הלאה, דעה שנייה, רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון אומרים, נשים שיולדות, לא משנה אם הן מניקות בפועל או שהן לא מניקות בפועל, דיין, שעתן, כל 24 חודש הן לא מתאמות למפרע, הן נקראות מניקות. 24 חודש, מניקה, לא מניקה, ילדה לפני, בתוך ה-24 חודש הזה, היא נחשבת מסולקת דמים. לפיכך, גם פה אנחנו תכף נסביר למה צריכים להגיד לפיכך, לפיכך, כיוון שלא בפועל אם היא מניקה או לא מניקה, זה מה שמשפיע שתהיה מסולקת דמים או לא תהיה מסולקת דמים. אם הייתה מניקתו 4 ו-5 שנים, אז כל זמן שהיא מניקה, היא קמת מעת לעת ומפקידה לפקידה. למה? בגלל שהיא לא נחשבת מסולקת דמים. רק 24 חודש היא מסולקת דמים, ולא יותר. עכשיו, וערת הגמרא, כשתמצא לומר, אם אתה תתבונן מה אתה תראה, לדעת רבי מאיר, מה זה בעצם חלב שמניקים איתו את התינוק? זה הדם של הנידה, הוא נעקר, הוא מתקלקל בגלל הלידה ונעשה חלב. לכן כל זמן שהיא מניקה ויש לה חלב, אז אין לה דם. ברגע שתפסיק להניק, כי אין לה דם נידה. אבל זה דעתו של רבי מאיר. דברי רבי יוסי, רבי יהודה, רבי שמעון, איבריה, בזמן הלידה, איבריה של האישה מתפרקים, ובגלל שהיא כל כך חלשה, היא לא רואה אדם. לא חוזרת לעצמה עד 24 חודש. ונפשה חוזרת, הכוח והאדם שלה לא חוזרים אליה, עד 24 חודש אחרי הלידה. ולכן היא לא רואה אדם במהלך, בזמן שהיא בריאה, במהלך תקין רגיל של נשים בזמנים עברו, היא לא רואה אדם במהלך 24 חודש. אבל אם היא הפסיקה לה, אני גם כן לא תראה דם, כי היא חלשה מהלידה עדיין, זה לא עניין של מניקה או לא מניקה. טוב, נפלא ביותר. עכשיו אנחנו רק נתבונן מה שכבר דייקנו קודם, למה רבי מאיר צריך להגיד לפיכך, ולמה חכמים צריכים להגיד לפיכך. הבנו שלפי רבי מאיר, אם היא מניקה בפועל, היא מסולקת דם. אם היא לא מניקה, אז לא. מה צריך להגיד? אם היא מניקה 4 ו-5 שנים, היא עדיין מסולקת דם, לא זה ברור. לפי דעת רבי יהודה, רבי יוסי ו... רבי שמעון, אנחנו אומרים ש-24 חודש היא מהלידה היא חלשה והיא לא רואה אדם, לא קשור אם היא מניקה או לא. אז ברור שגם אם היא תעניק 4-5 שנים אחר כך היא מסולקת. למה צריך להגיד לפיכך הזה? שואלת הגמרא לפיכך דרבי מאיר, למה לי? עונה הגמרא משום לפיכך דרבי יוסי. באמת אין פה חידוש, אבל אמרו את זה בגלל לפיכך דרבי יוסי. שואלת הגמרא לפיכך דרבי יוסי, למה לי? רבי יוסי הכוונה כמובן גם לרבי שמעון ורבי יהודה. מה באמת החידוש בדבריו של רבי יוסי? אומרת הגמרא, כן, הרי גם לפי רבי יוסי זה פשוט. אם הסיבה שהיא מסולקת דמים זה רק בגלל החולשה שלה, במהלך 24 חודש, שבריה מתפרקים וכו', אז אם כן, ברור שאם היא מניקה 4-5 שנים, אין סיבה שהיא תחשב מסולקת דמים, כי היא כבר התאוששה אחרי שנתיים, זה לא קשור להנקה. עונה הגמרא, מהו דתימה, אם לא שכתוב לפיכך, בדברים שרבי יוסי הייתי סובר, רבי יוסי תארתי איתלי, שרבי יוסי סובר ששני דברים מסלקים את הדם, גם דם נעקר ונעשה חלב, וגם שבריה מתפרקים אחרי הלידה והיא נחלשת. אז לכן, אם היא הפסיקה להעניק, היא ממשיכה להיות היא נחשבת מסולקת דמים עד 24 חודש. ואם היא עדיין מניקה, אולי היא תמשיך להיות מסולקת דמים עד שתסיים להעניק. ממש מלן שלא, רבי יוסי סובר רק שאיבריה מתפרקים, לכן רק עד 24 חודש היא טמאה למפרע, אבל מכאן ולהבא היא כבר נחשבת, זאת אומרת הפוך, עד 24 חודש היא מסולקת דמים, אבל מכאן ולהבא היא כבר טמאה למפרע. תניא נמי אחי, הברייתא אומרת, דם נעקר ונעשה חלב דברי רבי מאיר, וזו הסיבה שרבי מאיר סובר שכל זמן שהיא מניקה בפועל היא מסולקת את דמים, רבי יוסי אומר עברה מתפרקים, ואין נפשה חוזרת עליה עד 24 חודש, ולכן גם אם היא לא מניקה בפועל במהלך 24 חודשים, היא מחזקה שהיא לא רואה דם. מסבירה הגמרא, אמר רבי אלעאי, מה הייתה מדי רבי מאיר? מאיפה הוא יודע שהדם נעקר ונהיה חלב? דכתיב, הפסוק אומר, איכה, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. מי זה שמוציא דבר טהור מתוך דבר טמא? זה לא הקדוש ברוך הוא שהוא אחד? ולא אחד, זה לא הקדוש ברוך הוא שהוא אחד? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא שהוא האחד, הוא מוציא דבר טהור, דיינו חלב אם, מתוך דבר טמא, מתוך דם נידה. ורבנן, שהם סוברים שהסיבה שהיא לא רואה דם, זה הסיבה שהיא לא רואה דם, זה לא בגלל החלב, אלא בגלל שאיבריה מתפרקים מאוד חלשה מהלידה. מה הם, איך הם מבררו את הפסוק הזה של מי ייתן טמא מטהור, טהור מטמא ולא אחד. אמר רבי יוחנן, הפסוק הזה מדבר על שכבת זרע של האדם, שהשכבת זרע עצמו הוא טמא, אב הטומאה, והאדם הנוצר ממנו, טהור. רבי אליעזר אומר את ביור אחר בהסבר של הפסוק מי ייתן טהור מטמא. אלו מי הנידה. מה זה מי הנידה? מים שמזים, נידה מלשון הזעם. המים שמזים על אחד שנטמא טומאת מת. לוקחים אפר פרה אדומה עם מים של מעיין, עם אגודת איזוב, טובלים את אגודת איזוב בתוך המים, ומזים על האדם שתאר אותו. מי הנידה האלה זה פילי פלאים, שהמזה, אותו כהן שמזה מהמים האלה על הטמא, ומזין עליו, אותו טמא שמזין עליו מהאפר פרה אדומה, שניהם טהורים, טהור. ונוגע, זה שנוגע במים, לא בשביל לעזות ולא בשביל שיעזו עליו, הוא טמא. אז זה הפירוש של הפסוק, מי ייתן טהור, מי שיעזו עליו, מטמא, על ידי דבר שמטמא את מי שנוגע בו. לא אחד, זה לא הקדוש ברוך הוא, פילי פלאים. המים האלה של אפר פרה אדומה, מי שנוגע בהם נטמא, איך יכול להיות שמתארים את הטמא, טמא מת, מטומאתו. אז זה הכוונה, מי ייתן טהור? מי עושה שהאדם שטמא מת נהיה טהור, דווקא מטמא, מדבר שמטמא את מי שנוגע בו? לא אחד, זה לא הקדוש ברוך הוא. שאלת הגמרא, הוא מזה טהור? אדם שלוקח מהמים שמתארים של אפר פרה אדומה ומזה על הטמא, הוא בעצמו נשאר טהור? והכתיב הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו. זאת אומרת, שהוא לא רק שהוא עצמו טמא, גם הבגדים שלו נטמאים. אומרת הגמרא, לא, מים מזה נוגע. מזה לא הכוונה מי שמזה את הדם, מי שנותן את הדם על הטמא. לא, הכוונה אדם שנוגע במים. שואלת הגמרא, והכתיב מזה, והכתיב נוגע. אותו פסוק כתוב, הוא מזה מהנידה יחבס בגדיו, והנוגע במאה הנידה יטמא עד הערב. כל אחד מהם גם כן הטומאה שלו שונה, אז איך אתה אומר שאתה כוונה נוגע? ועוד, מזה באי קיבוס. זה שמזה את בגדיו, כתוב יחבא, זה שמזה ממאה הנידה יחבס בגדיו כתוב. הנוגע לא באי קיבוס, הוא רק נטמא עד הערב. אלא אומרת הגמרא, מים מזה נושא. מי שמזה, לא הכוונה שהוא מזה, מזה שמזה את המים הוא נשאר את האור. אלא מה הכוונה מזה? זה שמרים את המים, נושא את המים, הוא טמא. תוספות מסביר שהכוונה שהוא נושא את המים שלא לצורך. אם הוא נושא את זה לצורך העזה, בוודאי שהוא נשאר טהור, כי הרי זה שמזה בעצמו גם נושא את המים כשהוא בא ומזה. שואלת הגמרא, ולכתוב נושא, למה לא כתוב מפורש? והנושא את המים מחבס בגדיו. עונה הגמרא, כמה שמלן, דעד דדרי כשיעור עזה. ואיזשהו יטמא, הוא יצטרך לשאת שיעור כזה של מים של הזעה. כי הרי השיעור של הזעה זה לא, זאת אומרת, זה לא אם יש רק טיפת מים בתוך הכלי, שבשביל להוציא את הטיפה הזאת צריך ממש לקנח את השולי הכלי, וככה לעזות, זה לא ראוי להזעה. צריך שיש שם מספיק מים שאפשר לטבול את הקצוות של האזוב, וככה לעזות ממנו. כדי שהבן אדם יתאמה, הוא צריך לשאת, להרים, לשאת, לסחוב שיעור של מים שהם כדי שיעור הזיה. שואלת הגמרא ניחא, למאן דאמר הזעה צריכה שיעור. לפי הדעה שסוברת שהזעה של מי נידה צריכה שיעור, צריך לעזות בשיעור מסוים, אז מובן שיש שיעור של עזה, אלא למנדה אמר, עזה אינה צריכה שיעור, מה יקלה ממר, יש דעה שסוברת, שצריך שיעור מסוים לעזות, אפשר לעזות כמה מים שיוצא, זה לא שיעור מסוים. עונה הגמרא, כולם יודעים שיש צורך בשיעור. אפילו למנדה אמר, עזה אינה צריכה שיעור, הכוונה הנמי להגבה דגברה, כמה מים צריך להישפך על האדם שנתהר. זה, יש מחלוקת אם צריך שיעור או לא צריך שיעור. אבל במנה, בכלי שאליו, שבתוכו תובלים את האזוב, את אגודת האזוב, ודאי בין השיעור, גם הוא מסכים שצריך שיהיה שם שיעור, כשיעור הזעה, כדתנן, המשנה אומרת מפורש, כמה יהיו במים, כמה מים צריכים להיות בכלי, ויהיה בהן כדי שיעור של הזעה, כדי שיתבול במים את ראשי הגבעולים של האזוב, ויזה על הטהור יתאר אותו. והיינו דה אמר שלמה המלך, על העניין של פרה אדומה, אמרתי החכמה, אני אמרתי שאני אוכל להחכים, אני אוכל להבין, הקדוש ברוך הוא נתן לשלמה המלך חוכמה גדולה מאוד. הייתי חשבתי שאני אוכל להבין למה זה שמזה וזה שמזים עליו מהמי חטאת הם טהורים, וזה שנושא את המים יהיה טמא. חשבתי שאני יכול להבין את זה, אבל בסוף אני הגעתי למסקנה והיא רחוקה ממני, אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין את הטעם של המצווה הזו. למדנו במשנה, איזו זקנה. כשאנחנו אומרים שאחת מהנשים שנחשבות בחזקה שהן לא רואות דם, זה אחת זקנה שכבר חדל להיות לאורח כנשים, היא כבר לא רואה דם. מתי היא נחשבת זקנה? כל שעברו עליה שלוש עונות סמוך לזקנתה. עברו עליה שלוש עונות, תכף נראה שזה 30 יום כל עונה, בזמן שהיא כבר סמוך למאה הזקנה. שואלת הגמרא, מתי זה זמן הזקנה? אתה יכול להגדיר את הגיל? היחידה מסמוך לזקנתה. היום יש כאלה שהם יכולים להיות בגילאים מופלגים והם יותר צעירים מהצעירים. מה זאת אומרת סמוך לזקנתה? אמר רב יהודה, כל שחברותיה אומרות עליה, זקנה היא. כל אלה שאומרים עליה, היא כבר נקראת זקנה. אם אומרים עליה שהיא זקנה, היא נחשבת זקנה, ואז דיה שעתה. ורבי שמעון אומר, כל שקורין לה, אמא, אמא, מחמת זקנה, ככה היו רגילים פעם לקרוא לנשים מבוגרות, היו קוראים להם אמא, ואינה בושה, היא לא מתביישת בזה. תוספות אומר שזה לא תלוי בה, כמו מביא את זה בשם התלמוד ירושלמי, אלא אם לפי הגיל שלה ראוי שהיא לא תתבייש, היא נקראת כבר סמוך לזקנותה. רבי זירא ורבי שמואל בר רבי יצחק, יש בהם מחלוקת לבאר את דברי רבי שמעון בן לקיש. אחד אמר, כל שאינה מקפדת כשקוראים לה ככה, היא לא מקפידה על זה. אחד אמר, כל שאינה בושה כשקוראים לה ככה. מה הבינה, מה ההבדל? מקפדת, בושה. ההבדל הוא אם בגיל שעדיין בושה, שעדיין מתביישת שקוראים לה זקנה, ואינה מקפדת, אבל היא כבר לא מקפידה על זה, היא כבר משלימה עם זה. וכמה, זהו, בסדר, אז זה נקרא סמוך לזקנותה. אבל אם היא ראתה, אם היא לא ראתה שלוש עונות סמוך לזקנותה, היא כבר נחשבת שהיא לא רואה דם. שואלת הגמרא, וכמה זה שיעור של עונה? שלמדנו שצריך לעבור שלוש עונות סמוך לזקנה כדי שתחשב מסולקת דם. אמר יש לקיש משור רבי יהודה נסיעה, עונה בינונית. זה זמן בינוני שבו רוב הנשים רגילות לראות דם. והוא 30 יום. אם היא לא תראה שלושה פעמים 30 יום דם, בחזקה שהיא לא רואה. ורבא אמר בשם רב חיסדא 20 יום. אומרת הגמרא ולא פליגי. גם רבא מסכים עם הדברים שאמר ריש לקיש. אלא מר כחשיב ימי טומאה וימי טהרה. ריש לקיש מחשב את כל הימים שבעונה, גם את הימי טומאה וגם את הימי טהרה. לכן אומר 30 יום. למה זה יוצא עוד 10 ימים? כי הרי אנחנו יודעים שנידה, אם היא רואה דם, היא נטמאת 7 ימים. לא 7 נקיים, 7 ימים שהיא טמאה. ולא משנה, גם אם היא תראה את כל השבעה ימים, על פי דין תורה, אנחנו היום פוסקים שעל כל טיפת דם כחרדל יושבים 7 נקיים, אבל מעיקר דין תורה, אישה נידה, לא משנה כמה זמן היא תראה דם, 7 ימים היא טמאה. גם אם היא תראה דם כל השבעה ימים, גם אם היא תראה טיפת דם, היא טמאה 7 ימים. וזיווה, אם היא רואה דם 3 ימים, היא נטמאת. אז בעצם יש פה 7 ועוד 3 ימים, זה יוצא 10 ימים. אז אם לפי דעת ריש לקיש מחשבים גם את הימי טומאה, זה עוד 10 ימים. ולעומת זאת, ומאר, רבה, לא חשיב ימי טומאה, הוא לא מחשב את 10 ימי טומאה, הוא רק חשב את הימי טהרה, שזה 20 יום. מורידים את 7 ימי טומאה ושלושת ימי זיווה, נשארים רק 20 יום. תנו רבנן, זקנה שעברו עליה 3 עונות, היא 3 פעמים של 30 יום לא ראתה דם, ואחר כך ראתה דם, דיה שעתה. כי היא נחשבת מסולקת דמים. ועוד עברו עליה שלוש עונות של 30 יום, ולא ראתה דם. ואחרי זה ראתה. דיה שעתה. אפילו שזה כבר פעמיים, אחרי 90 יום היא ראה דם, עדיין דיה שעתה. ועוד עברו עליה שלוש עונות. עוד פעם, שלוש פעמים 30 יום עברו עליה, והיא פתאום רואה דם. אומרת, היא כבר שלושה פעמים, אחרי 90 יום רואה דם. אז הרי ככל אנשים, היא כבר לא נחשבת מסולקת דמים, ומתמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה. ומתמאה כמו שמתמאה כל אישה רגילה שנחשבת שיש בה חזקה של דם. כי אנחנו אומרים שמה שלא ראתה דם במהלך שלוש עונות, זה לא בגלל שהיא כבר מסולקת דמים, אלא עכשיו יש לה וסת חדש. היא רואה כל 90 יום. ולא שכיוונה. לא דווקא... לא אומרים את הדין הזה דווקא אם היא כיוונה במספר של הימים והפסיקה כל פעם בדיוק 90 יום מהראייה הקודמת לראייה הבאה. אלא אפילו פיחתה. אפילו אם היא פיחתה מהמספר של הימים. למשל, עד הראייה הראשונה עברו 93 יום. ובין הראייה הראשונה לשנייה עברו 92 יום. ובין הראייה השנייה לשלישית עברו 91 יום. ואותירה, או שהיא, אותירה, המספר ימים נהיו יותר. עד הראייה הראשונה עברו 91 יום, ובין הראייה הראשונה לשנייה עברו 92 יום, ובין הראייה השנייה לשלישית עברו 93 יום, גם אז אנחנו אומרים שהיא בחזקת שהיא רואה דם. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? זה נראה פה שאפילו פיחתה בראיות, היא נתמאת למפרע, ולא מבעיה אם היא כיוונה, שהיא תמאה למפרע, עד הרבה, כי כיוונה קבעה לה ויסתה ודיה שעתה. זאת אומרת, זה נראה כאילו, אם יש לה וסת קבועה, בוודאי שאנחנו אומרים שהיא מתאמה מעת לעת את כל מה שהיא ראתה, כי חזרה לראות דם, היא רואה כל 90 יום, אבל אפילו אם היא לא רואה כל פעם במדויק, אלא כל פעם בזמן אחר, פיחתה או תירה, בכל זאת אנחנו אומרים שמתאמים אותה מפקידה לפקידה ומעת לעת. עד רבה, להפך, אם היא מכוונת את הראיות שלה כל 90 יום בדיוק, יש סברה לומר שהיא כבר לא מתאמה את כל ה-24 שעות שקודם, כי היא נחשבת עם וסת קבוע, אישה שיש לה וסת קבוע, אנחנו לא חושבים שהיא ראתה אדם לפני שהגיעה הווסת, כי בדרך כלל היא רואה את האדם רק בזמן של הווסת. וכי תימה רבנן היא דפליגה עלי דרבי דוסה, מה תגיד שזה הולך, הברייתא לא הולך לפי רבי דוסה, שסובר שאישה שיש לה וסת באמת מתאמה רק מכאן ולהבא, אלא זה הולך לפי רבנן שחולקים? דאמרי, אישה שיש לה וסת גם היא מתאמה מעת לעת? אז אם כן איפכא מבעיא ליה, הסדר של הגמרא היה צריך להיות הפוך. הברייתא הייתה צריכה להיות הפוך. ולימה, ולא שפיחתה והותירה, לא רק אם היא ראתה בזמנים לא מסודרים, כל 91, 92, 93, אלא אפילו כיוונה. שלוש פעמים ראתה כל 90 יום, אנחנו לא אומרים שהיא נחשבת שיש לה עכשיו וסת קבוע חדש, אלא היא מתאמה את 24 שעות שלפני כן. מתרצת הגמרא נכון, באמת כך צריך לגרוס את הברייתא, תני, לא שפיחתה והותירה, אלא אפילו כיוונה, בכל זאת היא מתאמה מעת לעת. זה תירוץ אחד. והיא באה תימה, אחי כאמר, צריך להסביר את הברייתא ככה. ולא שכיוונה, לא תגיד שמדובר פה שהיא כיוונה את הראיות שלה בדיוק וראתה שלוש פעמים כל 90 יום, אלא שפיחתה והותירה, ולכן היא מתאמה למפרע. אבל אם היא כיוונה והיא ראתה כל 90 יום בדיוק ויש לה וסת קבוע, קבעה לה וסת ודיה שעתה היא מתאמה רק מעכשיו והלאה מאז שהיא ראתה אדם, ועברה הייתה הולכת כמו דעת רבי דוסה, היא שסובר שאישה שיש לה וסת קבוע, דיה שעתה והיא לא מתאמה את התארות שהיא התעסקה בהם קודם. למדנו במשנה, רבי אליעזר אומר, כל אישה שעברו עליה וכולי, כל אישה שעברו עליה שלוש עונות, והיא לא ראתה בהם דם, אפילו אם היא לא מבוגרת, דיה שעתה. תניא והגמרא ברייתא, אמר להם רבי אליעזר לחכמים, מעשה בריבה אחת באיטלו, הייתה אישה צעירה שהייתה גרה באיטלו, שזה השם מקום, שהפסיקה לראות דם שלוש עונות, 90 יום היא לא ראתה דם פתאום, ואחר כך היא ראתה דם. ובא מעשה לפני חכמים, שאלו אותם האם היא מתאמה למעט לעת את כל 24 שעות כמו כל אנשים, או שהיא נחשבת מסולקת דמים, אישה ששלוש שנות לא ראתה דם, ואמרו דיה שעתה, רואים מפה שלאו דווקא אם היא זקנה, אז אומרים שאם היא הפסיקה לראות דם כמה עונות, אז היא כבר בחזקת שהיא לא רואה דם, אפילו צעירה אומרים את זה. אמרו לא, אז אמרו חכמים לרבי אליעזר, אפשר מפה ראיה, להביא ראיה לשיטתך שהיא כל אישה, שהפסיקה שלוש עונות לראות דם, היא כבר נחשבת מסולקת דמים, מה פתאום? אין שעת הדחק ראיה, פה זה היה שעת הדחק. מה זה, למה זה היה שעת הדחק? מה היא שעת הדחק? היא קדם ראי שני בצורת אבו. יש אומרים שזה היה בזמן של שנות בצורת, הסיפור הזה היה. לכן, היה שם הרבה תארות שהיא התעסקה בהם. לא רצו חכמים לתמא את כל התארות האלה, כי לא היה מספיק אוכל. היא קדם ראי תארות אפיש להבידה. יש אומרים שהאישה הזאת בדיוק עבדה הרבה עם תארות באותו יום, ואם נתמא אותה את כל ה-24 שעות שקודם, אז כל התארות האלה יתמו, לכן תיארו אותה. לכן באותו מקרה לא תימו אותה מעת לעת. תנו רבנן, מעשה ועשה רבי כרבי אליעזר, שאומר שאישה צעירה ששלוש פעמים לא ראתה דם, שלוש עונות, דיה שעתה. זאת אומרת, כל התארות שהתעסקה בהם אותה אישה שראתה דם, אחרי ששלוש עונות היא לא ראתה דם, את כל מה שהתעסקה בהם ב-24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם הוא תיאר. לאחר שנזכר שהוא לא פסק כמו שצריך, כבר צריך לפסוק כמו רבנן, שאישה צעירה לא אומרים בה אחרי שהיא פסקה לראות כמה עונות, שהיא נחשבת מסולקת דמים, אלא כן היה צריך לתמא את התארות שהיא עסקה בהם במהלך 24 שעות לפני שהיא ראתה את הדם. אז הוא אמר, אפילו שההלכה היא כמו רבנן, אבל כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו, לומר שהיא לא תהיית מעל למפרע בשעת הדחק. מהי לאחר שנזכר? מה נזכר רבי, שלכן הוא החליט שהוא משאיר את ההלכה כמו שהוא פסק, למרות שבעצם היה לו טעות. אומרת הגמרא, מהי לאחר שנזכר? אילא אם לאחר שנזכר דין הלכה כרבי אליעזר אלא כרבנן. אם הוא נזכר שבעצם הוא עשה טעות אמיתית, שהוא פסק כמו רבי אליעזר בזמן שההלכה היא כמו רבנן, מה זאת אומרת? שעת הדחק. בשעת הדחק, איך יעביד כבתי? אם זה לא כמו ההלכה, גם בשעת הדחק אסור לעשות את זה. אלא דלא יתמר הלכתה לא כמר ולא כמר. רבי נזכר שלא פסקו הלכה במפורש כמו רבנן, אלא לא פסקו בכלל הלכה פה. אבל, ומה לאחר שנזכר? מה בכל זאת הוא נזכר? לאחר שנזכר, דלאו יחיד פליג עלי, אלא רבים פליגי עלי. הוא נזכר שזה לא דעת יחיד שחולקת על רבי אליעזר, אלא יש את חכמים שחולקים על רבי אליעזר. והכלל הוא יחיד ורבים הלכה כרבים. אז הוא אמר, בכל זאת, מכיוון שלא אמרו בפורש שפה הלכה היא כמו רבנן, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק, בגלל שפה יש מצב של דחק, ולא נפסק הלכה במפורש כמו רבנן, אז כאן אני יכול להשאיר את הפסק שפסקתי כמו רבי אליעזר, לטהר את כל התארות שהיא עסקה בהם ב-24 שעות לפני שהיא ראתה דם. ועד כאן השיעור על דף ט'.